ברוך השם, אחרי כל הסדרות, חזרנו מה שנקרא במשרה מלאה, לעסוק בפרשת השבוע ולהבין מדוע פרשת השבוע היא פרשת השבוע. חשוב להסביר, שמלמד אותנו קדוש השם מכובד, האריז על הקדוש, שהשבוע או קבלת השבת של השבוע, היא לא מתחילה חלילה ביום שישי אחר הצהריים. בעצם, קבלת השבת כבר התחילה אתמול, אתמול בבוקר. כשאמרנו ביום רביעי, היום רביעי בשבת קודש, קיוונו להמשיך עלינו תוספת נפש מהשבת הבאה לטובה. והיום בבוקר, יום חמישי בשבת קודש, קיוונו להמשיך עלינו תוספת רוח מהשבת לטובה. ומחר בבוקר, שנאמר היום יום השישי בשבת קודש, נזכה להמשיך עלינו תוספת נשמה. מהשבת הבא עלינו לטובה, ואז כשנאמר בקבלת שבת, המכונה קבלת שבת השנייה, בואי קלה, בואי קלה, בואי קלה, או אז אנחנו נזכה לנשמה יתרה. זה כבר עניין שמצריך ניגון בפני עצמו. הנה נה 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 יא 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 יא
Ah, yeah.
חס להשם, שנזכה. אז ברוך השם, אנחנו הגענו, וינועם השם עלינו, הגענו לפרשת יתרו, ולא מקובל לחלק ציונים, לחלק דרגות, פרשת השבוע, שהרי אומר הרמב״ם, קדושת המילים, אנוכי השם אלוקיך, כן, או פסוק, ואחות לטול, אותן תמנע, כן, זה אותו דבר. אבל בכל זאת, נו, אם אומרים שלא מקובל, אז מה נפה עכשיו? בכל זאת נגיד, זה פרשת יתרו, נו, היא פרשת יתרו, נו, מה לעשות? לא בגלל השבושים, לא כי שבת שבושים, אוקיי? שבת, קבלת התורה, ומתן תורה, מעמד הר סיני, צריך לדעת שמעמד הר סיני, קבלת התורה, זה אחד משלוש נקודות הציון ששינו את כל העולם. שתבינו מה המשפחה שזה נמצא. יש לנו בריאת העולם, יש לנו מתן תורה, יש לנו בניין בית המקדש. ושלושת הדברים הללו, לצערנו, לוו בפדיחות. כן, בריאת העולם וחטא האדם הראשון. מתן תורה וחטא העגל, ובניין בית המקדש, חורבן בית המקדש. אז ננסה היום להתמקד בנקודה אחת מיני רבות של מעמד הר סיני. נקודה שורשית ומהותית, לא רק בימים ההם, אלא בעיקר ובעיקר בזמן הזה. כבר שאלו הקדמונים, למה ניתנה התורה בחו"ל, במדבר סיני, אם יש לחכות ירושלים? יש המון תירוצים, אחד הסברים אומר שלא רצו לייחס קדושה לחוץ לארץ. כן, לכן התורה ניתנה במדבר, המדבר הוא הפקר לכל, נכון? מדבר מתנה, מתנה חליאל, כל הרוצה לבוא ליטול, יבוא ויטול. אבל אני רוצה לשים דגש היום דווקא על נקודה אחת, שמאפיינת ומגדירה את הר סיני, ומתוך כך בעצם את כל מעמד הר סיני, את כל עבודת השם שנגזרת ממתן תורה בהר סיני, שלעניות דעתי הענייה, זה אחד מאבני היסוד של עבודת השם, אליה אנו מחנכים ומתחנכים בישיבת עתניאל. הם שבו שם משם. אוקיי? טוב, אז בוא נראה את הפסוקים בתהילים דווקא. שעוסקים בהר סיני, מקור א', ארץ רעשה, זה תהילים פרק סמכת, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני, מפני אלוהים אלוהי ישראל. הר אלוהים הר בשן, הר גבנונים הר בשן, למה תרצדו נרים גבנונים, הר חמד אלוהים לשבטו, אף אדוני ישכון לנצח. רכב אלוהים ריבותיים אלפי שנען, אדוני ועם, סיני בקודש. עלית למרום, שבית השבי, לקחת מתנות באדם, ואף שורים נשכון יהיה אלוהים, ומי שיוצא את כל הפרק, יש דפי מקורות, שניים לאחד. ועל כך דורשים חז"ל, דרשה שמרבים לומר אותה, שכל הערים רבו, נכון? הר תבור, הר כרמל, הר חרמון, אני הכי עגול, אני הכי גבוה, אני הר הירוק כל ימות השנה, כל אחד רוצה מה שנקרא להיות שהתורה תינתן עליו. ובואו נראה את הדברים כפי שמאיר לנו כבוד קדושת אדוננו מורנו ורבנו הרבי, זכותו מגנה עלינו, בליקוטי שיחות חלק א'. הוא מביא דברי הגמרא במגילה דף כ"ט, מהי דכתיב, למה תרצדו נערים גבנונים? יצאה בת קול ואמרה להם, למה תרצו דין עם סיני? כולכם בעלי מומים אתם אצל סיני, כתיבך הגבנונים, כתיבתם או גיבן או דק. אמר רבה שישמע מינה, היימן דייהיר, כלומר מישהו גבתן, בעל מום הוא. כן, לא גיבן, לא דק, לא עיוור, לא פיסח, לא חיגר, גבתן, פויה, פסול. ובמדרש על הפסוק מפורט במדרש תהילים, מדרש אחר טוב, יותר שבשעת מתן תורה נועדו יחדיו כל הערים, מועצת הערים העליונה התכנסה, וכל הר טען שהתוירה צריכה להינתן עליו. זה אומר נקראתי הר תבור, עליי נשתי שרי שכינה, לפי שאני גבוה מכל הערים, וזה מה נקראתי הר כרמל, עליי נשתי שרי שכינה, לפי שאני התמצאתי בתוך, ועליי עברו את הים. אמר שבחו, למה תרצדו, למה תרצו לדון עם סיני, ערים גבנונים אתם כולכם, כמו דעת אמר, או גיבן, או דק, או ער חמד, או כבר שבדו, אין רצוני אלא בסיני, שהוא שפל מכולכם, דמקיך מכל תוריה, כן? שפל מכל הערים. כן, ריבון עולם, מקיך רמיה, וזה כפופים. כלומר, הוא משפיל את הגבוהים, ומעלה את השפלים. ולכאורה, אין מובן, ממה נפשך? אם המעלה היא בשפלות, מקום נמוך, אז למה אתה נותן את התורה בהר סיני? תן אותה בים המלח. לא, יותר נמוך. הייתה התורה צריכה להינתן בעמק, או לכל הפחות במישור, אבל לא על הר. ואם המעלה בהגבהה, אתה נותן את התורה לחדרים הגבוהים יותר מהר סיני, נניח, אברסט, אוקיי? למה אתה נותן את התורה בהר? והעניין הוא שהכוונה במתן תורה היא לאחד את שני ההפכים. בדרך כלל יש מהלך, אז מגיעים לפיל, לפאנץ', אז פה מההתחלה כבר אומר לכם, זה הנקודה של הר סיני, ייחוד ההפכים, אפילו כתוב בכותרת. שהגשמיות תתקיים, ומהגשמיות גוף יעשו אלוקות. וזה מרומז בהר סיני, דמחריך מכל תוריה, שפלות הבא גם יחד. אומר, האם ראי אמת, אם התורה, אם הר סיני זה רומז לענבה ושפלות, אז תן את התורה בגיא, בעמק, בים המלך, אומר את זה גם הרבי. למה אתה נותן את עליו? התירוץ של האמרי אמת ברוחו של הרבי זה אותו תירוץ, זה דברים נפלאים. הוא אומר, זה לא חוכמה להיות ענוותן ושפל ברך שאתה קבצן. זה לא חוכמה להיות ענוותן שאתה דביל. אבל להיות גאון, להיות תלמיד חכם וענוותן, או, זה עבודה. להיות הר! ואם זאת להיות סיני, זאת עבודה. ולכן התורה לא ניתנה בים המלח ואפילו לא בגוש דן. בשפלה, אוקיי? גם לא בהרי יהודה והשומרון, אוקיי? לא צריך לעוף על עצמנו, אוקיי? הר סיני. זה הר, אבל הוא סיני. וזאת העבודה. לדעת שאני תותח, אבל כל התותחיות שבי, זה ניקוד שבריך ושכינתה, זה לא אני. על פי זה יובן טעם על השם סיני בכל מקום. מי סיני? משה קיבל תורה, לא בסיני, אלא מי סיני. הלכה למשה, מסיני. כלומר, כל מה שמתיק את החדש נאמר למשה מסיני, ועוד, ולכאורה, במה נוגע עניין של סיני? הלא העיקר הוא שאלו דברי הקדוש ברוך הוא. שהוא ידבר נמצא בכל מקום, ולתתר פנוי מיני. ומה הדיוק מסיני דווקא? ועל פי הנ"ל יובן, תכלית התורה היא לחבר שני הפכים. הר ומקיך. זאת אומרת, הר גבוה ושפלות ונמיכות. לעשות את התחתונים לא יברח, על פי זה, ועל פי זה, החידוש של מתן תורה הוא לא רק ביחס למעשי האבות שקיימו את כל התורה כולה עד שלא ניתנה, של אברהם, יצחק ויעקב, עניין של אינו מצווה ועושה, אלא גם ביחס לשבע מצוות בני נוח. ואפילו לגבי המצוות שנצטוו במראה, פחד בשלח, לפני מתן תורה. ודיר במדרש רבה, עוד נפתח את זה בהמשך, שקודם מתן תורה הייתה הגזרה שלא יהיה חיבור בין שמיים וארץ. השמיים שמיים לשם, והארץ נתן לבני אדם. ובמתן תורה ביטל הקדוש ברוך הוא את הגזרה. וכיוון שכל עניינו של מתן תורה הוא חיבור שמיים וארץ, לכן ניתנה התורה בהר סיני, חיבור שני הפכים. ולכן מודגש תדיר שהתורה ניתנה מסיני, כשיבוא אדם ויטען, איך ביכולתי לחבר שני הפכים? ישיבו לו, הכוח ניתן לך מסיני. ולא הדברים קל וחומר. ומה הדומם שהוא התחתון מכל הסוגים בבריאה? הטביע בו הקדוש ברוך הוא עניין של איחוד שני הפכים, האדם המדבר, שהוא הסוג הנעלה ביותר. על אחת כמה וכמה שיש בכוחו לאחד שני הפכים ולמלא את הכוונה לעשות לו יתברך דירה בתחתונים. שהתחתונים דווקא יהיו גוף, יהיו דירה לו יתברך. והנה ייחוד ההפכים שבהר סיני כפשוטו הוא בעניין של התנשאות וויתור. וכיוון שכל עניין בתורה הוא בדיוק, יש לומר שמלבד הרמז הכללי, ייחוד מעלה ומטה, מרומז בזה עניין נוסף של ייחוד הפכים הנדרש עבור האדם הלומד תורה ומקיים מצוות. חיבור הפכים בעניין התנסות וביטול. וכדרכו של הרבי, תורה מלשון הוראה. אז הוא אומר, מה ההוראות למעשה? לא לדבר על ולחפור. תכלס, תכלס. מה זה אומר? עכשיו בשיעור הלכה עכשיו בכלל. לא בשיעור חסידות, נכון? מה ההוראות למעשה? לקבלת התורה נדרשים שני תנאים. א', מבחן אצל הרמים, ב', רעיון של החי שבושים. לא, לקבלת התורה נדרשים שני תנאים. א', תוקף והגבה. התחלת כל השולחן ערוך היא שלא להתבייש מפני בני אדם המליגים. לא להתפעל מאף אחד בעולם. מה? אתה שם קיטל בליל הסדר, מאיר שמחה? אז מה, במרוקו לא נהגנו? אז מה, לא להתבייש? זה המנהג שלנו. מה? אתה מגדל פאות, חכה, תגיע לדייטים, תצא לדייטים, שום כלום. עשה מה שאתה רוצה. אם זה נקודת אמת. עשה מה שאתה רוצה. אתם צוחקים. הדברים הכי קשים שהיו בשמי המנהגים זה בתוך המשפחה. זה אצל החברים הקרובים, זה לא, מה בא לבוא למילואים עם כיפה שנענח? מה אכפת לי, נו? עצום, אני אהיה בחמליס, ולא... הכל טוב, הכל טוב. אדרבה, זכין לאדם בפניו ושלא בפניו, הכל טוב. הדברים שלא להתבייש לי בתוך המשפחה זה הכי קשה, זה עם האחים, עם ההורים, עם המחותנים, עם הקהילה, אז זה הכי קשה. אלא להתנהג בתוקף המתאים בלימוד התורה וקיום המצוות. ב', ביטול וענווה. שעל גאווה נאמר, אין אני והוא יכולים לדור. אם מגיע דף כפתת, מישהו יהיר, עמד יהיר, כן? זה מום הוא. והכלי לתורה והמצוות הוא ביטול דווקא, ונפשי כעפר לכל תהיה, ודווקא אז, מתוך כך, תחליבי בתורתך, מצוותיך וכו'. ושני עניינים אלו, תוקף והגבה וביטול וענווה, אינם בסתירה זה לזה. כי תוקף האדם כאן אינו מצד הישות שלו, כלומר מצד מציאותו האישית. ידוע לא ייתם במדו ומצבו, כמה אני דפוק וצריך טיפ שיפור וטעון וכו' וכו' וכו'. שבאמת כל אנחנו נעלים ממנו. מה כך מכל תוריי, מי אני ומה חיי? ומכל מקום יש לו תוקף בתורה ומצוות. מפני שהוא הולך לקיים את רצון הקדוש ברוך הוא. ובהיותו שקוע כל כך בקיום רצון הקדוש ברוך הוא מתוך מסירה ונתינה, הרי הדבר מעניק לו את התוקף הגדול ביותר, עד שכל המניעות והעיכובים בטלים, הוא עומד בתכלית הביטול, ויחד עם זאת, עומד הוא בהגבהה ותוקף לקבל את התורה ולקיימה במסירות נפש. נקרא פה עוד שנייה, אבל נסביר, מה שאומר הרבי בתורת מנחם, מעין הדברים, מקור ג', ויש לומר שהסבר זה נרמז בכך שמאמר הזה נאמר על ידי רב יוסף. כן? מה רב יוסף אמר? שאלו במשנה, סוף סוטה, מי שמת רבי בטלה ענווה ויראת חטא. אומר רב יוסף הגמרא, כן? לא תתנאי ענווה, דאי כהנה. מה? אל תגיד שבטלה ענווה, זה לא נכון, הנה, הנה, הראיה. תראה מה כתוב בוויקיפדיה, כן? ענוותן השנה, זה אני, מה אתה רוצה? וכמובן בפשט הגמרא זה קושייה, כאילו, לא תתנאי ענווה, דאי כהנה. נו, מה? אז מה התשובה? ולכאורה תמיעה בולטת. האם העובדה שרב יוסף אומר על עצמו שהוא ענב אינה סותרת את מידת הענבה והתבטלות? התשובה לכך היא שאכן אין כאן כל סתירה. רב יוסף הכיר את מעלותיו שלו, ובהן מידת הענבה שהצטיין בה. ויחד עם זאת היה ענב, תוך הכרה שמעלות אלו אינן משלו, אלא מכוחו של הקדוש ברוך הוא. יש אנשים שרחים לה, ואני כלום, אני אפס, מה אני ומה חיי? אתה יכול להגיד שיעור, לא, אני טמבל, אני לא יודע כלום. אחינו, אתה כבר 15 שנה בכל הלדיינות, מה אתה לא יודע כלום? אז מה אתה עושה כל היום? שתיים יקרה ואחד תרגום, ואני לא מזלזל בזה, שאני אומר, הלוואי לכולנו, אוקיי? לא, אני... די כבר. זה ענווה פסולה. זה ענווה של שקר. מה זה? אומר פה, אני מי שאני, אבל כל מי שאני, זה מהקדוש ברוך הוא, זה לא אני. זה הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכישורים הללו, הוא נתן לי את היכולת, זה לא אני בכלל. ומידה זו למד רב יוסף מדעת קונו, מכך שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו דווקא על הר סיני, שהוא מצד אחד הר מחד, ונמוך מאידך. ולכן מצינו שרב יוסף, איך הוא קונה? יש סיני ועוקר הרים. מה זה רב יוסף אומר הרי ביטוי הזה? פשט. הוא סיני. הוא לא עוקר הרים, הוא סיני. מאחר שהוא עצמו היה בדומה להר סיני. היו בו גבות לב והכרת מעלותיו מחד, וענווה ושפלות מאידך. מכיר מישהו שראה את הדבר התורה הזה, וקרא לבן שלו סיני בעקבות זה, כן? לא סתם. אנשים חושבים שלהיות ענוותן זה להרגיש שאני אפס וכלום, לי, לא נכון. כל הרגשה שאני טוב במשהו, אני פסול, אני לא... מה פתאום? זה תפיסה מעוותת של מידת הענווה. ענווה היא תנאי סף לקבלת התורה. זה הכלי. ענווה אמיתית זה לא להגיד שאני כלומניק. כי אם ככה התורה צריכה להינתן בים המלח, או שאני לא כלי לתורה. אבל התורה ניתנה בהר, אבל לא בהר סתם, בהר סיני. וזוהי חוכמה שהיא מלאכה. כמו רב יוסף שיודע, לא תתנה ענווה, אני ענו! כי כל מה שאני זה לא אני, זה מהקדוש ברוך הוא, זה לא משלי.
מבז
ליום קטנות, לא אומר קטן, מגרם לשמונה צדיקים שהתבזבז, קטנות אמונה שהייתה בהם. והוא אומר בנתן, השתוממתי, מה, אני חסר אמונה? אני חסר מאמין, הוא אומר, לא כן, אתה קטן אמונה, כי אתה לא מאמין בעצמך. אומר הרב ורות התורה, פרק י' אלפות ב', האדם הישר צריך להאמין בחייו של מסעוד הקודש. כותב רבנו תקווה מלובלין, בקוף נ' ד', נכון כמדומני, כן, או רש נ' ד', סליחה, שהוא אומר שם, שהאדם הישר צריך להאמין בעצמו. לא רק להאמין כזה בחור, להאמין בעצמו. עכשיו לא להשתחוות לי שלוש פעמים, כן? אני עצמי ואנוכי, זה השילוש הקודש של עבודה זרה. אני עצמי ואנוכי. לא, אלא שכל מה שיש לי משלי, זה לא משלי, זה משלו יתברך. ולכן מדייק הרבי, ומחדד זה הקומנר, משה קיבל תורה לא בסיני, כי זה לא מקום טריטוריאלי. הוא קיבל מסיני. עכשיו למה התפילין שחורות? למה? הלכה למשה מסיני. למה הבור? הלכה למשה מסיני. לא, מסיני, תתבטל, זה הגיע מסיני. כי קבלת התורה הגיעה מסיני, מהמקום של הקיבול של הדבר הזה. ואם משה רבנו לא יודע שהוא משה רבנו, ראה מאמנה, אז הוא יכול להיות כלי קיבול. וזה מה שקורה בסנה, שהיה בהר סיני, עכשיו זה סנה, זה לא סיני. בחורב. כן, אני אוכל רב שפתיים, אני לא יכול. בסוף מה קורה? אומרת הרבה במחות אבזיין. הרי נינה את כבודיך. מה אומר הקדוש ברוך הוא למשה? גמרא מזעזעת. היא נפלאה, אבל גם את זעזוע. כשאני רציתי, אתה לא רצית. עכשיו שאתה רוצה, אני רוצה. משה רבנו יכל לראות את כבוד השם. שמר הוא פניי לא יראו, אבל הוא לא רצה. למה הוא לא רצה? כן, איך הגע של פורף? אני אוכל על שפתיים, אני לא יכול, אני לא... לא יכול? אין בעיה, אז לא. הרי לא, 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 שאני רציתי, אתה לא רצית. הוחמצה השעה. יש אנשים שאומרים כלפי חוץ, מי אני ומחיי, תולעת, רימה, כן, כלום משום דבר, אבל בפנים הם הכי גבתנים שיש. פעם יש יהודי שהוא הצדיק נפטר. אז הוא דפק בשתיים בלילה. אצל הרב מרדכי אליהו, שכל הצדיקים הנפטרים הם קשורים אליו. זה שתיים בלילה, הרבנית פותחת, מה כבודו? הוא אומר לו, לא, לא, אני צדיק נפטר, באתי לרב. צדיק המתורגלת. אז היא באה, מראית בעלה, כבוד הרב, יש פה צדיק נפטר שבא אליך. אז הוא ככה יוצא עם הפיג'אמה, את הצדיק הזה נפטר, אפילו הקדוש ברוך הוא לא מכיר אותך. אוקיי? לא מצחיק. הבן אדם היה בטוח צדיק נפטר, יש צדיק נפטר אחר. שהיה, וואו, אבל ענוותן, אז הצדיקים שבוכים על החורבן, היו הולכים עם שק ואפר, הוא שם מתחת לבגדים, שלא יראו. כן, אז הוא שם את הפרק, את הבגד שבת, את הקפוטה, ושהגיע לליז'נסק, רבי למלך, אז הוא אומר, רבי אלימלך צריך לדעת שאני לא עוד אחד מהחסידים, אני לא סתם, אני צדיק נסתר. אז הוא פתח את הכפתור שיראו פה את ה... שיראו את השק מתחת לבגדים. אז רבי אלימלך אומר לו, חתול בשק! כן, אתה דפוק, חתול בשק. גם את הרבי מרובשיץ, פעם הגיע לרובשיץ יהודי, שאמרו עליו שהוא כבר 20 שנה צם משבת לשבת, ממוצאי שבת עד קידוש של אוכל ולא שותה. אז הרבי מרובשיץ אמר, אני לא ידעתי אם זה קדושה או בטומאה. אז אמרתי, בוא נעשה ניסוי, בתור למקווה, יום שישי, היה ילד קטן, מה עשה מרובשיץ? כאילו דחף אותו, כביכול בטעות על אותו צדיק. אמר לו, ילד, מה אתה עושה? השתגעת, זה יהודי קדוש שצם שני חמישי שני כל החיים. אמר לו, שני חמישי שני, משבת לשבת אני צם. הבנו, אוקיי? ופה בעצם נשאלת השאלה, מניין מגיע הכוח לאותו סיני? מניין מגיע הכוח של אותה תכונה ויכולת לייחד את ההפכים? גם להיות הר וגם להיות ענוותן. נעשה את זה שתתניקו קצת שירגיע אותנו מהכבדות. נשאלת השאלה, איך אפשר להיות גם הר וגם ענוותן? ועל כך מבאר בעל התניא, אנחנו היום אדוקים בחב"ד, אבל אל תדאגו, נגיע גם במקומות אחרים, לא פחות שווים, לא שאני מחלק ציונים, חלילה, ומבאר בעל התניא, שהיכולת להיות גם הר וגם ענוותן, היא מכוח התורה, שהיא משתלשלת בצורה ישרה ונובעת מספירת הכתר. בעשר הספירות יש לנו שלושה קווים, קו האמצעי, חוכמה, חסד ונצח, קו השמאל, בינה, גבורה, הוד, וקו האמצע, שמגיע מהכתר, הדעת, התפארת והיסוד. ובצורה הנמוכה יותר, דעת, תפארת, יסוד. כמו שהמלך הפורים על זצ"ל, מה אתה דתי? מה זה דתי? ראשי תיבות? דעת, תפארת, יסוד. מי ששומר על הדעת שלו, שומר על התפארת שלו, ושומר על היסוד שלו. זה להיות דתי. אל תהיה אותי ככה, אני גם... אתה דתי? לא, אני לא דתי, אבל סבא שלי היה רב. זה בחינה אחרת, אוקיי? אז בואו נראה... מה, זה בכתר. זה בכתר. זה הכתר, ואומר בעל התניא, וההוספות לפרשת יתרו, שדווקא מהתכונות המיוחדות של הכתר, אני אקרא את זה, אני אגיד במילים שלא אקרא את זה בפנים, במקור ד', רק את הכתר מודגש, והנה ידוע זה בחינת הכתר ובחינת ממוצע, בין עצמות המעציל הנאצלים, מכנל, וידוע שבכל ממוצע בהכרח שימצא בו מבית ההפכים, אחר שהוא מחברם יחד. ואם כן, בבחינת הכתר יש בו גם כבחינת עצמות המעציל, וגם הוא שורש הנאצלים, כידוע אחר שהוא מחבר המעציל בנאצלים. אומר, מה זה ספירת הכתר? יש מחלוקת ברימק, דיון הזה, גם בכתבי אריזל, בשאר מוכנים דצלם, פרקים ב' וג', איפה הכתר נמצא? האם הכתר הוא סוף המעציל, או שהוא כבר תחילת הנאצלים? האם הכתר הוא הרצפה של קומה 2, או שהוא התקרה של קומה 1? לאן הוא שייך? ומה התשובה? גם וגם. גם וגם. יש בין בזה וגם בזה, יש לשניהם, כמו שאמר רבי מאיר, נכון? זה, עכשיו אני דיבר על חבר הכבר כפר, אבל בבוע, אוקיי? שלא ירדו חכמים לסוף דעתו, לכן נקרא שמו, לכן נקרא שמו מאיר, מאיר במלרע, לא במילל, אוקיי? ולכן, בהר סיני נתגלה הבחינה שכל בני ישראל הם בני מלכים. הם בני מלכים. מה זה מלך? מי שיש לו? כתר. וכתוב, אומר זה בנתיים, אמר זקן, שכל אחד מעם ישראל קיבל שני כתרים, נכון? כתר של נעשה וכתר של שנשמע. נעשה זה כתר של אקטיביות, להיות הר. אני עשיתי, אני פעלתי. ונשמע כתר של פסיביות, של סיני, של הכנעה, של ענווה. ומי שאומר רק נעשה, רק אני אקבע, אני אחליט, אני ענוות, או מי שאומר, לא, הוא החליט, אני, מי אני ומה חיי, זה לא עובד ככה. אתה צריך להחליט. ולכן צריך להיות נעשה ונשמע, כי בהר סיני אין סתירה בין נעשה לנשמע. אולי בפוליטיקה, אם אתה אומר, אני רק אשמע, אז זה חולשה בנעשה, בעשייה. זאת אומרת, אני אעשה, זה חולשה בשמיעה. לא. בהר סיני עניינו זה ייחוד ההפכים. לא ייחוד באלף, אלא ייחוד. מה זה ייחוד? לקחתי קרש ועוד קרש, חיברתי מסמרים. מה שלי עכשיו? יש לי שני קרשים מאוחדים. מאוחדים. לוקח פלסטלינה. כן? פלסטלינה צהובה, פלסטלינה אדומה, ואני מחבר ביניהם. מה נוצר לי? וכך נוצר הטבע, כתב, כן, התגלגלו, לא, התבלבלו, אולי. אז זה כבר לא, זה לא ייחוד, זה ייחוד. נפקמינה לשירת קאי חשוף, בשבת קודש. רואים? עמית אחדת, לא צריך להגיד? עמית יחדת. לא עמית אחדת, כי ייחוד זה הרבה יותר מייחוד. אתה יכול לקחת כמה מפלגות שונות, בלי להזכיר שמות, ויש לך רשימה של הרשימה מאוחדת. זו רשימה שהיא מיוחדת, לשם ייחוד, זה עוד לא זכינו, כי מפלגה והיא מיוחדת, זה ייחוד, וזה פלגנות, זה לא מסיני, אוקיי? בעניין, כנראה, אולי נזכה בהמשך. ולכן, בהר סיני, מכוח הכתר יש נעשה ונשמע, יש אקטיביות ויש פסיביות. יש ייחוד של ההפכים. עכשיו, עד עכשיו עסקנו בעיקר בייחוד ההפכים מצד האישיות של האדם, מצד היחס למידת הענווה המתוקנת. עכשיו אני רוצה להתמקד ולפתח יותר את הנקודה שהרבי, זכותו מגן עלינו, הזכיר מקודם, שייחוד ההפכים בהר סיני הוא לא בא לידי ביטוי רק מצד ההר סיני עצמו והתכונות שלו, אלא גם מצד התוכן של התורה שניתנה מסיני, שניתנה בסיני. ולשם כך אני רוצה שנתמקד על מדרש שמרבים לספר אותו, לדבר עליו סביב חג השבועות. מה קרה מאחורי הקלעים? כן, שמשה רבנו עלה למרום לקבל את התורה. ואחרי זה נראה פה מה עצם השייכות של ארבעת התחתונים. תלמוד בבלי, שבת דף פ"ח, מקור ה', ואמר משה בן לוי, בשעה שעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בינינו, נישט שייך, או בשפה המסית, נישט פירון זרה, זה לא משלנו, מה פתאום? אמר להם לקבל תורה בה, אמרו לפניו, ריבונו שלו, תורה חמודה גנוזה, שגנוזה לך 974 דורות, קודם שנברא עולם, עוד נחזור לזה בפחד יצחק בסוף, אתה מבקש להתנה לבשר ודם? מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל שתנה אותך על השמיים, מאדיר, כן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אחזר להם תשובה, אפילו ריבונו של עולם, תת הזיסה, מתיירע אני שמה ישרפו לי באבא שבפיהם. אמר לו, שחרר, אכול בכיסא כבודי וחזור להם תשובה. אמר לפניו ריבונו של עולם, תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. אמר להם, מלאכים, למצרים יראתם? לפרעה השתעבדתם. תורה, למה תהה לכם? שוב מכתיב בה, לא יהיה לך אלוהים אחרים. בין הגויים אתם שורים שעובדים עבודה זרה? שוב מכתיב בה, זרות משרד לקדשו. כלום אתם עושים מלאכה שאתם צריכים שבות? שוב מכתיב בה, לא תיסע, מסע מתן יש ביניכם. שוב מכתיב בה, קבל את אביך ואת אמך. אבל אם יש לכם, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. קנאה יש ביניכם, יצר הרע יש ביניכם. לא שייך אליכם. אז פה חיזוק למה שאמרנו בבית צדוק, אם יש יצר הרע, תורה שייכת אליו, נכון? עכשיו בואו נראה מה מבאר קבוצת הרבי, זכותו מגנה עלינו, רבי מלובביץ', נשמתו עדן, בליקוטי שיחות חלק י"ח. ומי שלמד פה בבא מציע, דף ק"ח, מי שלמד פה קצת בבא בתרא, פרק הראשון, קצת יותר ייהנה פה מהלמדנות החסידית. כתבו המפרשים שהמלאכים היו בעצם לא בעד, הם היו למדנים ליטאים, שהתורה תינתן, מה, רגע, יש דין תירה! יש דין תירה, ועל פי דין תירה אסור למשה רבי קבלת תורה. למה? שהתורה להם התבססה על דין בר מצרה, הם למדו סדר נזיקין. מה זה דין שבר מצרה? מי שלא למד בבא מציעא או בבא בתרא. בכל מקרה ששדה עומדת למכירה, מעניקה ההלכה, נפסק בשולחן ערוך, את זכות הקדימה לרכישת השדה לבר מצרה, כלומר, למי שברשותו שדה הגובלת בשדה זו. ואפילו אם השדה כבר נמכרה לאחר, שמורה עדיין זכות הקדימה לרכישת השדה לבר מצרה, לרכוש אותה ממנו גם בניגוד לרצונו. וזו הייתה טענת המלאכים, ריבונו שלך, מאחר שמקומה של התורה הוא בשמיים, קרוב למקומם של המלאכים, אז מה הדין של המלאכים? נחשבים המלאכים, בר מצרה לתורה. ולכן זכותם קודמת לזכותם של בני ישראל, השוכנים בארץ, שהיא מרוחקת ממקומה של התורה. איזה קושייה היה הרבי, נכון? ויש לבאר שהתשובה לטענתם זו של המלאכים רמוזה בתוך תשובתו של משה עליהם. ידיד והמדרש, ניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים, כלומר מטרת בריאת העולם היא כדי להביא לידי מצב שבו הקדוש ברוך הוא ישכון בעולם הגשמי בצורה גלויה לחלוטין. כשם שאדם גר בדירתו הפרטית, והדרך להביא לידי כך היא באמצעות התורה והמצוות, שבאמצעותן מזכחים בני ישראל את העולם והופכים אותו לדירה לקדוש ברוך הוא. מכאן התשובה לטענתם של המלאכים. ההלכה קובעת שאם אדם זר מעוניין בשדה כדי לבנות בבית מגורים, ואילו השכן רוצה בה למטרות חקלאיות, גוברת זכותו של הראשון. יישוב עדיף, ולט בה משום דין הדבר מצרה, בא בתרף כופחת. ובענייננו, מאחר שמטרת נתינת התורה לבני ישראל, מה? זה מדין יישוב, כדי להשתתות, זה גאונות, כדי להשתמש בה לבניית בית מגורים. איזה בית מגורים? דירה בתחתונים, לכן הם קוראים למלאכים שהם לא רוצים ליישוב. כך נרמזת תשובה הזו בדבריו של משה למלאכים. כדי לעשות עבור הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים יש צורך בשני תנאים. המתקיימים שניהם רק בבני ישראל ולא במלאכים. אימצאות במקומם של התחתונים, בתוככי העולם הגשמי, בית כוח מיוחד המאפשר להפוך את העולם לדירה עבור הקדוש ברוך הוא, דבר שהוא מנוגד לטבעו המוגבל של העולם. ולשתי דרישות אלו מכוונים דרב של משה. למצרים ירדתם? בינימים אתם שורים, כלומר אתם עושים מלאכה, מסע ומתן יש ביניכם, קנאה יש ביניכם, יש ביניכם, אתם ביניכם נמצאים במקומם ובמצבם של התחתונים, מצרים, בין העמים, ולכן אין באפשרותכם לעשות שם דירה. כאיפה רוצה לצבור דירה? איפה? בתחתונים, אתם העליונים. בית, אב האם יש לכם? אין בכם כוח מיוחד זה של הולדה, יצירה וחידוש. כוח שקיומו מהווה תנאי הכרחי לעשיית דירה בתחתונים, עבור קשמור, כדי שאין דין יישוב. ומאחר שהיה יכול לעשות דירה בתחתונים, עבור קדוש ברוך הוא ישנה רק בבני ישראל, לא במלאכים, גוברת זכותם של בני ישראל לקבלת התורה. זה חידוש עצום, בניגוד ובפנימיות. וזה בא לידי ביטוי, לא רק אצל מקבלי התורה שבסדר המלאכים, אלא זה אפילו רמוז בתוכן של עשרת הדיברות. אמרנו ייחוד הפכים, הר וסיני. אמרנו ייחוד הפכים, גשמיות ורוחניות. נכון? שדווקא בר מצרה חי בבני ישראל, כי דירה בתחתונים. אבל שמתם לעשרת הדיברות? מה יש בעשרת הדיברות? אנוכי השם אלוקיך, כל שאר הייחוד והאמונה, עסק בזה, תניה, כל החסידות. אנוכי מי שאנוכי, נפשי, כתבית תאבית. איך מי שמתם לעשרת הדיברות? שמע, אל תרצח ואל תנאף ואפילו אל תחמוד, כאילו פרופורציות, אנוכי ולא תנאף, לא תרצח, וכאילו איפה הדברים עומדים? מקור זין, כותב הרבי, עשרת הדיברות כוללים שני סוגי מצוות, המהווים שני כתבים מנוגדים. מצד אחד, הם כוללים את יסודות האמונה, אנוכי ולא יהיה לך, שגלומים בהם רעיונות עמוקים בעניין אחדות הבורא. ומצד שני, יש בהם מצוות פשוטות ביותר, כאלה המובנות מעליהן גם לאדם מן השורה, לא תרצח, לא תגנוב וכדומה. ויש לבאר טעם הדבר. ידועים דברי המדרש, שמות רבה, נפגע לו זה מקודם, המבאר את החידוש שבמתן תורה. משל, למה הדבר דומה? למלך שגזר ואמר, בני רומי לא ירדו לסוריה, בני סוריה לא יעלו לרומי. כך, כשברא, סליחה על הטעות הקלדה, לא בשברא, כשברא, הקדוש ברוך הוא, את העולם גזר ואמר, השמיים שמיים לשם וארץ לבני אדם. שביקש ליתן לתורה, ביטל גזירה ראשונה, ואמר, תחתונים יעלו לעליונים, ועליונים ירדו לתחתונים. ומאחר שמשמעותו של מתן תורה הוא יצירת איחוד בין העליונים לתחתונים, כוללים עשרת הדיברות שני סוגים של ציוויים. ציוויים עליונים, אנוכי ולא יהיה לך, וציוויים תחתונים, לא תרצח, לא תגנוב. ואף כאן המטרה היא ליצור אחדות בין שני הציוויים ובשני הכיוונים. העליונים ירדו לתחתונים והתחתונים יעלו לעליונים. העליונים ירדו לתחתונים, הגילוי אלוקי שבציוויים אנוכי ולא יהיה לך, צריך להיות מורגש גם בציוויים לא תרצח ולא תגנוב. גם מצוות אלה אין לקיים רק משום שהשכל האנושי מחייב זאת. משום שהקדוש ברוך הוא, אני חושב על הוקחה, ציווה על כך. והתחתונים יעלו לעליונים, גם אלו עומדים בדרגה כה נחותה, שהקדוש ברוך הוא צריך היה להופיע בקולות וברקים כדי להזהירם, לא תגנוב, לא תרצח, גם הם נדרשים לעלות לעליונים. גם עליהם מוטלת החובה לקיים את הציוויים אנוכי ולא יהיה לך, להתבונן ולהבין את החוכמה האלוקית. יש פה אמירה מאוד נוקבת. קראתי זה במהירות, אבל זה לא פשוט. מי שלא יודע לשאת הפכים, לא יכול לקבל את התורה. מי שהוא חד מימדי, חד גוני, זה בעיה. אנחנו רואים אנשים שככל שהם יותר דוסים כביכול, אז הם יותר פוסלים אחרים. הם יותר מצומצמים רק לדרך שלהם, בבחינת, פשוט לנו בידה, my way or highway. זאת הדרך, ומי שלא מחרימים אותו, לא מדברים איתו, סוטה מהדרך, לא. אני חושב שהאתגר שהקימו פה את הישיבה בראשיה ונשיאה ועד היום כל הצוות והתלמידים, זה אתגר מאוד גדול. זה אתגר של להיות הר סיני, של לשאת הפכים. כלומר, אדם שמקבל את התורה, האדם הכי סבלני, והכי מכיל, והכי תקיף, והכי פתוח. ואדם שיכול, שצריך לדעת לייצר מחנה משותף, רחב ככל האפשר עם כולם. ולצענו, לצערנו, אני מרגיש הרבה בשנים האחרונות, שדווקא אנשים שחושבים שיש להם בעלות על התורה, זה אנשים שהם לא אנשים של מחנה משותף רחב ככל האפשר. יש כאלה שחושבים, כדי להיות צדיק, צריך להיות כלי קיבול האלוקות, אז צריך לפרוש מהגשמיות. אגב, ככה זה בנצרות. יש את המשרתים, הכמרים והנזירות שהם פרושים, הם לא מתחתנים, הם לא מתגשמים, ויש את המונה, רק תבואו לצ'רץ ביום ראשון. גם את אותו מזרח, יש את הנזירים שמתנתקים במקומות הכי מדהימים בעולם, הכי רחוקים מסיביליזציה, לא מדברים, לא זה, עם עצמם כל הזמן. אבל אצלנו, כמעט לכל המצוות יש ביטוי גשמי. מה המצווה הראשונה? פרו ורבו, כאילו שיא הגשמיות. ופרו ורבו זה לא רק הכוונה של לך ילדים. יש לך בן ובת תפסיק. יש גם מצוות עונה. שגם שהאישה בת 70, שאין לה כבר יכולת להוליד, הבעל צריך לפקוד אותה, כאילו, זה לא רק פרקטיקה של להביא ילדים לעולם. הרבה הרבה יותר קל להיות אדם פרוש, להיות אדם מנותק, מאשר להיות עובד השם על פי הר סיני. של ייחוד גשמיות ורוחניות, של להיות הר וסיני, של גם לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, לא תחמוד, וגם אנוכי ולא יהיה לך בשבת וכיבוד הורים. כשדיברנו בשובבים, שלימד אותנו הרבה מצדיק מורנו ורבנו, שצריך מה שנקרא ללמוד איך מטענים, תוך כדי שאוכלים סטייק טוב, איך עושים גלגולי שלג, מתחת לסמיכה שההסקה עובדת, אוקיי? ולכן נראה שייחוד ההפכים, הוא לא היה רק ביחס להר סיני, שהוא הר וסיני, שהוא כלי קיבול למתן תורה, וייחוד ההפכים לא נדרש רק ממקבלי התורה עם ישראל, או מעצם התוכן של אנוכי ולא יהיה לך, הוא לא תרצח ולא תנאף, אלא בעצם ייחוד ההפכים נדרש בשעת מתן תורה מכל העולם כולו, מכל ה-National Geographic, מדרש שמות רבה, מקור ח', אמר רבי אבאו בשם רבי יוחנן, כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה, ציפור לא צבח, עוף לא פרח, שור לא גאה, אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דיברו, אלא העולם שותק ומחריש. ויצא הכל אנוכי אדוני אלוהיך. וכן הוא אומר, את הדברים האלה דיבר אדוני אל כל קהלכם, קול גדול ולא יסף. רבי שמעון בן לקיש, מהו ולא יסף? אלא כשאדם קורא לחברו, יש לקולו בת קול, שזה בעברית, הד, אקו. שהיה יוצא מפיו הקדוש ברוך הוא, והקול שהיה יוצא מפיו הקדוש ברוך הוא, לא היה לקולו בת קול. בתוך מאות המדרשים שעוסקים במעמד הר סיני, ישנו מעמד אחד שהוא מיוחד, מדרש הוא מעמד מיוחד. כי הוא מגלה מעט מההוויה, מהאווירה שהייתה בזמן מתן תורה. כשאדם קורא לחברו, יש לקולו בת קול, והקול שהייתה מפי הקדוש ברוך הוא, לא היה לקולו בת קול. כלומר, כשאדם מדבר, אז הקול מתנפץ בקיר וחוזר חזרה, וזה הסאונד, נכון? זה מה שנקרא הד. אבל הקול שיצא מהקדוש ברוך הוא, אנוכי השם אלוקיך, לא היה לו הד. מה זה אומר שלא היה לו הד? מה מסמל את התופעה הזו? למה הקדוש ברוך הוא שינה את חוקי הטבע וגרם לכך שהקול האלוקי יהיה בלי אקו, בלי הד? אז המפרשים מציגים כל מיני גישות שכבר ראינו אותם, דיברנו פה על המדרש רבא כותב בשיר השירים, שמן תורג שמך, שכל המצוות שנעשו לפני מתן תורה, למשל אצל האבות, זה היו ריחות. הוא אומר, כל המצוות שעשו לפניך האבות, ריחות היו, זה לא לפניכם, אבל אנו שמן תורג שמך. כלומר, התקופה שקדמה למתן תורה היא בחינת ריח. מי מתן תורה זה שמן. מה ההבדל? ריח זה תחושה רוחנית וכימיקלים שנישאים באוויר. אבל שמן, אוקיי? זה חודר לבפנים. זה נהיה חלק מהגוף בפנים. במילים אחרות, קודם מתן תורה, הקשר עם אלוקים היה מבוסס על תחושות רוחניות עמוקות. אבל במתן תורה, הקדוש ברוך הוא הוריד את התורה לעולם, והפך אותה למסמך שהוא מחייב ביום יום. זה חלק ממני, זה פרקטיקה, זה לא תחושות. ולכן, אלוקים בעצם קובע שהקשר איתו לא יכול יותר להישאר רק תחושה פנימית. עמוקה ככל שתהיה בנפש האדם, זה עדיין תחושה. אלא הקשר חייב להיות מוחשי, מורגש, לחדור לתוך החיים שאשר חלק מאיתנו. תפילה בפה, תפילין על הזרוע, אוכל שאני אוכל כשר, טהרה, הכל, הכל, הכל מתקשר לפרקטיקה. ולכן בעצם, באופן יותר אולי מעמיק, מתן תורה זה מעמד מכונן שבו ניתן לראשונה הכוח לגלות בתוך העולם הגשמי את המהות הרוחנית שלו. ואז ניתן לו יכולת בלתי רגילה לחבר בין המציאות המוחשית שלנו לבין הכוח האלוקי הנסתר שנמצא בתוך הקיום. וזה קשור לט"ו בשבט שציינו השבוע. מסכת אבות פרק ג', רבי שמעון אומר, המהלך בדרך הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה, מה למה כתוב? כאילו מתחייב בנפשו. רשב"י, כנראה למד את הגמרא ברכות דף ל"ד עמוד ב', ששם רבי שמעון בר יוחאי אומר, נכון, תורה אמרתי שהיה אדם חושב של חרישה, זורע בשעה זריעה, קוטש על קצירה, תורה אמרתי עליה גייבד, מה נעשה עם התורה? ולכן הוא אומר, מה אתה מפסיק מהגמורי, וואי וואי וואי, השקדיה פורחת ושמש לזורחת, מבשרים את בוא החג, וואה פתאום, ביטול תרם, מתחייב בנפשו. הוא יוצא מהמערה, מה עושה רשב"י שוף, שורף, שורף, נכון? כל זה בגלל תולדה של הקדמת עץ הדעת לעץ החיים, לא עוסק בזה כרגע. אבל רשב"י, זה לא באמת רשב"י. רשב"י אמיתי, צריך לדייק בדבריו. מה רשב"י אומר? המהלך בדרך ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, מה נאה ניר זה. רק מי שלדידו השקדיה פורחת ושמש לזרה וציפור שלו מבשרים את בוא החג, לדידו זה הפסק, זה ביטול תירה, אז הוא מתחייב בנפשו. אבל מי שלגביו היופי של הבריאה, של האלוקות, זה שקדיה, זה שקדיקה, זה אלוקות, זה מתגשמת, זה משהו גבוה יותר. שמש לזורחת, זה משהו אחר לגמרי. אז רק מי שמבחינתו זה ניתוק מהתורה, אז הוא מתחייב בנפשו.
אני חושב שהתביעה אשר פה בית המדרש, מה פתאום, מחלות גדולים. שאתה בתוך הקטנים אתה תלמיד, ושאתה מחוץ לקטנים, אתה תלמיד, אבל מחוץ לקטנים. גם שאתה בצבא, איפה פה וינועם ואילן, כאילו, אין הנחות. אין הנחות. על מדך כמעט, לא מבין את השם שם, צריך לבוא לשמת גם שם, מה לעשות? ולכן מה רשב"י אומר? מה נאה אילן זה? כמה זה אילן בגימטריה? 91, הוויה, י' כו' כ-26, אדנות. פשט. כמה זה ניר בגימטריה?
260.
איך 250? 260. נו, עשיתי גם אני ארבע יחידות, אבל קצת... 260! מה זה 260? 10 פעמים שם הוויה, מי הקטע יד המנחות? זה פשט שם הפשטים, ודאי. הוא אומר, מה נאה, זה לא אילן בכלל, זה הוויה אדנות. ניר, גם כן ניר, שמענו עליך. זה כל ה-10 ספירות, מה אתה רוצה? ואז ודאי שהוא לא מפסיק. הוא לא מפסיק. אין הבדל בין קודש לחול, כי החול מגלה את הקודש, הוא מרומם את הקודש. אני זוכר שפעם בת כיתה שלי מהקיבוץ, אז בסוף י"ב היא הלכה ללמוד במדרשת עין הנציב. ואז ראש המדרשה היה הרב אלי כאן, זכרונו לברכה, ששני בניו למדו פה בישיבה, ושיעור ראשון, א' אלול, מגיעים למדרשה, שיעור הלכה עם ראש המדרשה. והתחיל לדבר את המלכות, ימים נוראים, ופתאום, שנקרא ברקים ורעמים, וזה בעמק בית שאן, כן, אצלם לא חשודים שם יותר מדי איפה, לא, ופתאום גם בחורף אין גשם, אז באלול, פתאום גשם מטורף, גשם מטורף, אחד הבת יוצאת החוצה, ועוד בת, ועוד, אז פתאום הרב אלי מצא עצמו לבד בכיתה, וכל הבנות בחוץ, רוקדות, כן, שירות בתשבחות, השם נמח על הגשם המפתיע, באמצע החמסין של עמק בית שאן. ופתאום מקולטות שהרב נשאר בפנים לבד. אבל מבוישות, הן חזרות אחת-אחת, וככה כל הן רטובות, וסליחה, סליחה, כבוד הרב. ואז הוא בהפגנתיות, סוגר את השולחן ערוך, מוסיף פרקי אבות ואומר, המהלך בדרך, ושואל, הפסיק במשנתו, והוא צועק, הרי זה מתחייב בנפשו! אוי, איזה מלא ניגענו, איזה רב, באנו פה למדרשה שחנוקים, התבלבלנו וזה. ואז הוא הסביר להם, אם זה מפסיק ממשנתו, מתחייב בנפשו, היו אתם שמחים, השם יתברך, אז אדרבה, זה לא מפסיק ממשנתו. ככה המתיק את העניין הזה. ולכן, אגב, ט"ו בשבט, שאוכלים פירות, מה זה פרי? פרי זה, לא עשית בו כלום, זה השורש, כאילו זה ההתחלה, לא מגע יד אדם, זה לא לחם שאיבד אותו, הסידור הדפת, מנחות שבת, זה לא בשר שהמלכת ושחת, זה משהו כמה פשוט. להפנים את החיצוניות לתוך הפנימיות, חלק ממני לגמרי. תורת הפנימיות מלמדת אותנו שבכל פעם שאני נוטל חפץ גשמי ואני מברך עליו ברכה או תפילין או תפוח חץ, ואני, מה אני עושה בעצם? אני חושף את הניצוץ האלוקי שבתוכו ומגלה אותו. מה זה ספר תורה? פיליתי כמה שנים חי ברפת. יש שם הרבה ספרי תורה פוטנציאליים, ואסור לברך ברפת כי יש שם כל מיני חומרים של קומפוסט, אוקיי? שלא ראוי לברך לידם מבחינת הריח ניחוח שהוא לא איש אל השם, הוא גם לא ניחוח, כל אחד למפון רגע דילי, אני לך מאוד אוהב את הריח הזה, אבל כל אחד דאגיס את ינקותה שלו, תלולים, אני לא אוהב, אבל זה כמו משהו אחר, אוקיי? מגילה, קלף ואור של בהמה. אבל בגלל שהיא עובדה לשם כתיבה ספר תורה, ונכתבה על ספר ירש המים, שהיה במקווה, זה מעניק לה את הקדושה היתרה. ולכן המעשים שלנו כבני אדם, הם יכולים להפקיע את העולם החומריות, מהבהמיות שלו, ולגלות את הניצוץ האלוקי. עכשיו נחזור למה שפתחנו. איך נוצר הד? הד נוצר מכך שהכל נתקע במשהו שמתנגד אליו. אז, אופ, שומעים את הכל? אבל ככה? ככה אין קול, נכון? ככה? יש קול. יש קול. ככה? אין קול. קול זה פונקציה של התנגדות. אור ישר ואור חוזר. ולכן, במתן תורה, הקול האלוקי הבסיסי כמו שהוא בטבעיות, הוא לא מעורר התנגדות, אין אנטגוניזם. מי שיבוא לכותל עם גיטרה ביוש לצנוע, חצי שנה בכלא, מייצרים התנגדות. זה בעיה. במתן תורה, כל המציאות קיבלה את התורה, את דבר השם, ולא היה, למה לא היה קול? כי לא היה משהו התנגד, זה היה כמו שמהקול חדר פנימה. וכולם מקבלים עליהם באהבה, עול מלכות שמיים זה מזה. ולכן, מה זה לגלות את הקול האלוקי בתוך העולם הגשמי? במילה, בשני מילים, ייחוד ההפכים. במילה אחת, סיני. וייחוד ההפכים הוא אפשרי רק מאז מתן תורה. ייחוד ההפכים בסיני בא לידי ביטוי בעוד בחינה. בני ישראל רואים את הקולות. קולות אפשר לראות? כן? רואים את הקולות? שרואים את הלפידים. כן, לא רואים את ה... רואים את הלפידים, שרואים את הלפידים, נכון? רואים את הקולות. אבל מה? קול השופר הולך ומתחזק. אבל גם יש לנו שני תיאורים שני מתן תורה. יש תיאור של פרשת יתרו, תיאור של פרשת משפטים. בפרשת יתרו, תראו במקור י' למשל, את התיאור של משפטים פרק כ"ד, ואל משה אמר, עלה אדוני אתה ואהרון נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל וכולי, ויעל משה ואהרון, בפרשת יתרו הדגש הוא וירד. וירד השם אל הר סיני, וירד משה מן ההר. יש דגש הרבה פעמים פרק י"ט וכ', וירד, 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 ירידה. השם יורד על הר סיני. בתיאור מתן תורה בפרשת משפטים, מה כתוב? ויעל, עלה. כלומר, הדגש הוא על המילה עלה. בפרשת משפטים אין את האיסור לעלות בהר, נגוע בקצהו. אדרבה, יש ציווי, עלה למעלה, עלה. לא רק משה, גם אהרון ובניו והזקנים, ובאמת עולים וזוכים לראות את אלוקי ישראל, בשונה מהשן והרפל שלא רואים כלום בפרשת יתרו. ולכן התיאורים השונים, הסותרים כביכול של מתן תורה, אם השם עולה או השם יורד או אנחנו עולים, אם אנחנו לא רואים כלום או אנחנו כן רואים הכל במשפטים, זה בעצם שני הצדים של מתן תורה. מצד אחד, הקדוש ברוך הוא יורד אלינו, קרוצי האפר והגשמיות. מצד שני, אנחנו מעלים את הגשמיות אליו, לעלות ולראות את אלוקי ישראל. ולכן, דווקא איפה מופיע התיאור של העלייה? איפה אמור נעשה ונשמע? לא ביתרו. דווקא פרשת משפטים של כל הדינים הכי קטנוניים של בבא קמא, של בבא מציע, של דיני זקנים, כן, אישור משום חיצב, בור, שור, אבות, הכל, צרורות, הכל שם. דווקא בדברים שבן החברו, שם אנחנו רואים את האלוקות. אתה רוצה לראות אלוקות מסוף העולם עד סופו? אל תמכור את עצמך לעבדות. תלמד לראות את הקדוש ברוך הוא בפרטים הקטנים. תלמד לשמוע אותו בקול של השכן והשותף. ודווקא פה אומרים, נעשה ונשמע. במעמד הר סיני השם יורד, אנחנו נתבעים, אנוכי השם אלוקיך, אבל גם לא תנאף. ואני חושב שיש פה תביעה גדולה, אדירה, עבורנו. איזה תורה אנחנו רוצים ללמוד וללמד? איזה קדוש ברוך אנחנו רוצים לעבוד, לשמור ולעשות? תורה מנותקת, שהיא בעצם תורה שבעיקר מנתקת אותנו מהמציאות, או שם התורה שהיא מחברת, מאחדת, מייחדת, תורה שאין בה הפסק אם אתה בתוך הכתלים של בית המדרש, או בחטיבת שומרון, או בקמפוס. עכשיו, אנחנו לא עיוורים. אנחנו יודעים שיש הרבה קשיים ועיוותים, גם באלמא דחקי. יש עיוותים מחוץ לבית מדרש, לא רק שם. הכי קל זה לשלול. אוניברסיטה, מה פתאום? אוניברסיטה אחרה. צבא, מה פתאום? צבא שמד, היום לא תהיה. מה פתאום? הכי קל זה לחתוך ולסווג. רק ביבי, רק לא ביבי, לא נכנס לזה. אוקיי? תדקו מה זה בגימטריה. אוקיי? אני לא נכנס לדיון הזה בכלל. אנחנו כדתיים שמאמינים בתורה, מאמינים גם בעם ישראל, מאמינים במדינת ישראל שצמיחת גאולותינו, יסוד כיסא השם בעולם, מאמינים ברבדים השונים של החברה, ואנחנו יודעים שבחברה יש מומים שהם כואבים לנו, אבל פירוד, ניתוק, כאיש אחד בלב אחד, פרשה שלנו. מי שירצה יעיין בזמנו הפנוי, באורות התחייה, פסקה כף, שלא הבאתי אותה. שם כותב הרב זצ"ל על המחלה הזאת של להפריד, של לגזור, כמו שתי האנשים מזונות שבאו לשלמה. לא, לא יהיה, לי לא יהיה. מה פתאום, לגזור, לנתק? אורות התחייה, פסקה כף. אנחנו צריכים ללמוד מהר סיני, ללמוד איך לייחד הפכים. קודם כל, עושים דגש על המאחד, על המחבר, על המחנה המשותף. אתה יהודי, גם אני יהודי, איזה כיף. אתה חביב אדם שנראה בצלם? וואלה, גם אני עברתי בצלם, אז גם אני חביב. ואחרי שאנחנו עושים דגש על המחנה המשותף, לא להתבייש, לזקק את ההבדלים, אבל לייחד את ההפכים. נכון, גברים מנוגה, אנשים ממאדים, בסדר, קורה. אבל ילדים באים לעולם רק מחיבור של איש ואישה. מהדברים הכי הפוכים שיש. תראו במקור י"א, באחרונים, ערך סינרגיה. סינרגיה בעברית, איגבור. והפועל מאוגבר או להגבר, או סינרגיזם, השפה של הרב בני, אוקיי? היא פעולה משותפת של שני גורמים או יותר, הנותנת תוצאה טובה יותר מצירוף פעולות כל גורמים בנפרד. מקור מיוונית, סינרגוס, עובדים יחד ומלטינית, סינרגיה, לעבוד יחד או עבודה משותפת, שיתוף פעולה, סיוע, עזרה. בסינרגיה, האינטראקציה יוצרת שלם שגדול מסך סכום מרכיביו. משפט של קומונריות. אבל זה נכון. עכשיו, איך אומרים בלשון הקודש סינרגיה? ואל תגידו לי אגבור, אוקיי? במילה אחת. תפארת. תקעת בקורית בית. בקורית בית. במילה אחת תפארת. הרב רמת לי כמעט בכל שיעור את הרמק, נכון בפרדס? שחסד זה לבן, גבורה זה אדום, זה דין, אז לכאורה תפארת זה ורוד הלו קיטי. ולא היא. כן, דודי צח ואדום. הוא לא ורוד. כי ורוד זה לא לבן ולא אדום. דודי צח ואדום הוא גם לבן, הוא גם אדום. זה תפארת. עכשיו, שחזל באים להגדיר מה זה מתן תורה במילה אחת, אז מה אמורים דרור? מקור י' ב' גמרה, ברכות, דף נון ח' רבי עקיבא, לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו הבכורות. והתפארת זו מתן תורה. תפארת זה מתן תורה, כי זה צח ואדום, כדי לה... זה ייחוד ההפכים, זה תפארת. יש פה מאמר מופלא של הפחד יצחוק, לא נקרא אותו. תקראו אותו לבד מי שירצה. עכשיו מאמר, תראו אותו בכל המאמר, כי זה מאמר נפלא על שבועות. והוא אומר, אני אקרא את הקטעים המודגשים, הרי לנו כי החידוש בכלליות, עניין העבודה שנתחדש בשם מתן תורה, נקרא תפארת. הוא אומר, שני סוגים של חסד. יש חסד ויתור. שמע, אתה חייב לי, אני מבטר לך. יאללה, קח את הפלאפל בחינם, עליי. בצדקה. לא מגיע לך. קח 1,000 שקל, יאללה. שיהיה לך חגים שמחים. דרגה גבוהה יותר, ושאתה פותח לו עסק. אתה לומד אותו להרוויח, וכבר מרוויח מעצמו. כלומר, אתה לא נותן לו דגים, אתה נותן לו חכה בעניין הזה. אומר, עד מתן תורה, תתקעה עד עוד 970 דורות, זה היה... 26 דורות, עד אז זה היה ויתור, נתן דגים. ממתן תורה, כבר אין דגים. יש עוד דולה שקטר כאילו עם חסדו, נכון? בתהילים קוף למד וב, 26 פעמים, כנגד כל דור ודור, עד מתן תורה. ממתן תורה? כבר לא. ממתן תורה? יש לך חכה. תבוא, תהיה מזכיר. מאז מתן תורה, הקדוש ברוך הוא זן אותנו בחסדו. אבל זה לא אותו חסד כמו לפני מתן תורה. כי לפני מתן תורה לא היה שום קשר בין עניינים התחתונים. ולכן אתה מתנת חינם, זו הייתה השקעה כדי ללמד אותנו על הרגליים שלנו. אבל עכשיו, מעתה ואילך, בעקבות ייחוד ההפכים בהר סיני, אנחנו הגשמיים צריכים לנצל את הגשמיות, לעשות להתברך נחת רוח, רוח מלשון רוחניות. אומר רבי מקוט, כשמיים, שמיים לשם. והארץ נתן לבני אדם, דוד המלך אומר. אומר רבי מקוט, למה הארץ נתן לבני אדם? כדי לעשות ממנה שמיים. וייחוד ההפכים הזה אפשרי רק במתן תורה. רק מיד מעד הר סיני. והתפארת, זה מתן תורה. ולכן מי שיודע לייחד הפכים הוא לא נבהל אם מה שהוא תכנן לא קרה. הוא לא נבהל אם ביבי נבחר, הוא לא נבהל אם ביבי לא נבחר. בלי עכשיו להיכנס פה לרזולוציות הללו. הוא לא נבהל אם מגשמיות או מרוחניות. הוא לא נבהל אם הכל... הוא יודע, יש תוכנית מסיני. הוא יודע שהוא צריך להיות גם הר, הכל אין דבר תלוי אל הבי, בשבילי נברא העולם, ומצד שני מה כתוב בחלק השני? אנוכי עפר ואפר. אני גם הר וגם סיני. אני פוגש את השם באנוכי השם הלוקח בתחילת מצוות הייחוד השם והאמונה, ייחוד והאמונה, וגם במאבקים הלא תרצח ולא תגנוע ולא תנאף ולא תסתה. אני יודע שגם בגשמיות יש אלוקות וגם ברוחניות יש אלוקות. אני לא מפסיק ממשנתי כי השקדיה פורחת. ואוי ואבוי אם אני מתעלם מהשקדיה, כי מי אומר הרב מיטל, מי שלא תסגור גמרא, עדיף שלא יפתח אותה בכלל. אבל זה לא הפסק. הוא מפסיק ממשנתו, הוא ממשיך ממשנתו. כשאני מתחתן ויושב לארוחת ערב עם אשתי, זה לא ביטול תורה. וזה לא ביטולה וקיומה, איך התאמצי לו. זה ביצוע בפני עצמה. ואהבת לך כמוך, וכמים עם האישה אומר האריזל, בכל עת ובכל שעה. וזה עבודה. עכשיו, שאלה איך נזהה את זה. אנשים שהם לא יודעים לייחד הפכים, הם אנשים מאוד קצרים. ולא שמעו אל משה מקוצר רוח. ואז עבודה קשה, הכל קשה להם. קוצר רוח, קוצר, לא! תעשה ככה, אל דבר איתי, אני מכים אותך, אתה לא פה. אתה לא בדרך שלי, אז... שלום שלום, אל תבוא לי בחלום. אל תדאג, אני לא אבוא, הכל בסדר, אוקיי? סבלנות, אורך רוח. לא תתנה ענווה דאי כהנה. גם הר וגם סיני. אדם שהוא מייחד הפכים הוא רגוע. הוא מיושב בדעתו, הוא לא בפניקה. הוא לא פצצת לחץ. ובעיקר, בעיקר, בעיקר, הוא שמח. שנאמר, ניי 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 קל לדבר, עכשיו יהיו עוד מקורות, אבל לא צריך לדבר על זה, צריך בעיקר לחיות גם הר וגם שני שני, כבר שני זה ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.